ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף מם. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 16 שורות מלמעלה, אפשר גם לספור 4 שורות בשורות הרחבות שמתחת לתוספות. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו כך: למה שילוח הקן שכתוב בו למען ייטב לך וערכת ימים לא כלול ברשימת המצוות שבמקור, במקור התנאי, המשנה בפיה, אילו דברים שאדם עושה אותם ואוכל פירותיהם בעולם הזה וכו'? הגמרא: רמי לרבה לרב נחמן. רבה העלה את השאלה הבאה, או הקושיה הבאה, ואנחנו סימנו את אורך הקושיה עם סימון של קושיה ארוכה מצד הגמרא. מה שאלתו? תנן, אילו דברים שאדם עושה אותם ואוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, אילו הן כיבוד אב ואם וגמילות חסדים ועבד שלום שבין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם. והגמר כאן, ואנחנו הבלטנו עם פס כפול, הדגשת המצוות המוזכרות במקור, והגמר תביא גם את ההוכחות שעליהם אפשר לומר שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן עיקר השכר זה לעולם הבא. בכיבוד אב ואם כתיב למען יאריכו ימיך ולמען ייטב לך. אריכות ימים, נגיד בעולם הזה, הוא הטבה למען ייטב לך לעולם הבא. וגמילות חסדים, כתיב רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. ובהבד שלום, כתיב בקש שלום ורדפהו. אז יש כאן את המילה ורדפהו שכתבנו, ובשורה הקודמת גם המילה רודף. ויאמר רב יבור, אתיה רדיפה רדיפה, זה גזרה שווה. כתיב הכה בקש שלום ורדפהו בעניין הבאת שלום, וכתיב הטעם במצווה הקודמת בגמילות חסדים כתוב רודף צדקה וחסד, ובפסוק של גמילות חסדים ראינו הוא ימצא חיים צדקה וכבוד. אז בא ללמד שגם בבת שלום יש את השכר שימצא חיים צדקה וכבוד. בתלמוד תורה כתיב כי הוא חייך ואורך ימיך. אלו המצוות שהזכרנו למעלה, שעליהם אומרים אדם זוכה לאכול פירותיהם בעולם הזה, והעיקר קרן קיים לעולם הבא. וכאן הקושיה: בשילוח הקן נמי כתיב למען ייטב לך וערכת ימים ליתני נמי, למה שילוח הקן לא מופיע ברשימה? הגמרא עונה: תנא ושיער, כן, הוא שייך גם לרשימה. תנא לימד מה שלימד, ושיער וישיר דברים בחוץ. הגמרא שואלת: איך אתה יכול להגיד כך על המקור הזה? תני תנא, התנא מלמד אילו דברים? כאילו זה מאוד מצמצם, אלו משמע ולא אחרים. ואת אמרת תנא ושיר, ואתה אומר שלא, הוא לאו דווקא, יש עוד דברים שאישו בחוץ אבל שייכים. אמר רבה, התשובה יבוא בשורות הבאות. סימנו את השורות הבאות כתשובה ארוכה. לעניות דעתי התשובה בוודאי נמצא כאן, אבל אדם שלומד בלי רש"י הוא לא יזהה שיש כאן תשובה. אז רבה אומר שרב אידי אסברה לי. אנחנו נגיד קודם בעל פה שהתשובה תהיה שברשימת המקור של אילו דברים שלמדנו כלו רק דברים שהם טוב לשמיים וגם טוב לבריות, מה שאין כן שלוח הקן שהוא רק בגדר טוב לשמיים, הוא לא מיטיב לבריות. ושוב פעם, זה בניגוד למשל קיבול אביהם, הוא מכבד את הוריו, זה טוב להם, טוב, הוא עושה חסד עם הוריו, וגם טוב לשמיים, הוא מקיים את המצווה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נסתכל גם בתור הקדמה, מה שאמרנו בפה נמצא ברשי למעלה בשעות הקצות, רב אידי, אז בלי, אינו דומה לאלו. שלוח הקן לא דומה למה שנרשם ברשימה. דהנה כלו הבריאות נהנה ממנו, במצוות שהוזכרו, הבריאות גם כן נהנה ממנו, ונמצא טוב לשמיים וטוב לבריאות. ובהו כתיב, כי פרי מלאם יאכלו. דבהי קרא כתיב, כי טוב, כי פרי מלאו יאכלו בחייו. יש... הבן אדם אמור להנות גם בחייו, אבל בשלוח הקן טוב לשמיים הוא, ואין כאן טוב לבריאות, ולא כתיב בי כי פרי מעלליו יוחד. זה שייך רק בדבר שהוא טוב לשמיים וטוב לבריאות, וכך לא תניה גבי אוכל פירותיהם בעולם הזה. אז אנחנו עם ההקדמה הזאת נוכל להתקדם בגמרא. ורבה עוד פעם אומר שרב אידי הוא הסביר לי את העניין, אמרו צדיק כי טוב כי פרי מלאם יאכלו, וכי יש צדיק טוב, יש צדיק שאינו טוב, אלא יש כמה הגדרות, ארבע הגדרות. טוב לשמיים ולבריות, זהו צדיק טוב. טוב לשמיים ורע לבריות, זהו צדיק שאינו טוב. רש"י כותב על הדברים שבהמשך, דוגמאות ופירוש הדברים. אז כיוצא בדבר, אתה אומר גם בצד השלילי, אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו, וכי יש רשע רע ויש רשע שאינו רע, ויש שאינו רע, אלא רע לשמיים ורע לבריאות הוא רשע רע. רע לשמיים ואינו רע לבריאות, זהו רשע שאינו רע. אם אנחנו נתבונן, יש מצב שאדם הוא טוב לשמיים וגם לבריאות. אנחנו הזכרנו מצוות כאלו מקודם. יש מצב, ואני רציתי להתמקד בשניים האחרונים, רע לשמיים ורע לבריאות. רש"י כותב כגון רוצח וגזלן וגנב, יש רע לשמיים ואינו רע לבריאות. מה למשל? אדם שהוא עובר על גילוי עריות, מגלה עריות, מבזה מועדים, אוכל חלב, אבל אותו אדם שאוכל חלב, מה שיכול להיות אדם, איך אומרים, נחמד עם השכנים, עושה טובות לאחרים, אבל הוא עובר על הדברים האלו שהם מצוות בין אדם למקום. זה מעניין לשים לב שהוא נקרא, אין פה בתיאור של אדם כזה שהוא, נגיד עוד פעם, נחמד, אבל הוא מבזה את המצוות בינו למקום, בתיאור שלו אין, לא מופיע מילה טוב, רק מופיע שהוא רע לשמיים, זה ברור, והוא לא רע לבריאות. אנחנו נחזור לגמרא, ובשוליים, תחת הכותרת נושא, כתוב זכות יש לה קרן ופירות, עבירה אין לה פירות. הבדל בין מחשבה טובה למחשבה רעה. הגמרא, הזכות יש לה קרן ויש לה פירות, שנאמר אמרו צדיק כי טוב, והמשך כי פרי מלאם יאכלו. עבירה יש לה קרן ואין לה פירות, כלומר אין נפרעין ממנו יותר מכדי ראשור, שנאמר אוי לרשע רע, והמשך של הפסוק כי גמול ידיו יעשה לו. ואלא מה אני מקיים מה שכתוב אצל אנשים שאין לו טובים, כתוב ויוכלו מפרי, ואני מדגיש את המילה מפרי, ויוכלו מפרי דרכם וממועצותיהם יסבאו. אז הגמרא מסבירה, עבירה שעושה פירות כמו חילול השם, ועל זה רש"י אומר, עבירה שעושה פירות כגון חילול השם, שאדם חשוב עובר עבירה ואחרים למדים ממנו לעשות כן. אז בכזה דבר ממשיך הגמרא, יש לה פירות, יהיה עונש גם על התוצאות האלו שגם אחים נכשלים. ושאין עושה פירות, אין לה פירות. מחשבה טובה מצרפה למעשה, שנאמר, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. רש"י אומר, מחשבה שעושה פירות, זה אנחנו נראה עוד מעט. מה זה בכל זאת? שקיים מחשבתו ועשה. אז אנחנו בינתיים קראנו פסוק, ועל זה יש קטע בסוגריים שהגמרא רוצה לבאר את הפסוק הזה, ועכשיו, אחר כך, אחרי הסוגריים, אתם יכולים לראות שהגמרא ממשיכה עם הכללים, מחשבה רעה וכו'. אז בתוך הסוגריים הגמרא שואלת, מהי ולחושבי שמו? כי קראנו שויכתב בספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. אמר רב אסי, אפילו חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה בגלל אותו אונס, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. עכשיו, בניגוד למה שאמרנו לגבי מחשבה טובה, מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, שנאמר, אבן אם ראיתי בליבי לא ישמע השם, ולמה אני מקיים, הנני מביא אל העם הזה רעה פרי מחשבותם, שכן נאנשים על מחשבה רעה. הגמרא עונה, מחשבה שעושה פרי, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. וכמו שהקדמנו מקודם ברש"י, מה זה מחשבה שעושה פרי? זה מחשבה שהוא מקיים מחשבתו הרעה ומבצע. אז לא רק על ביצוע עבירה ייענש, אבל גם על כך שהוא תכנן את זה. מחשבה שאין בה פרי, רק חשב על עבירה אבל לא ביצע, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ואלא הדכתיב, אז מה נעשה? איך נבין את הפסוק הבא? למען תפוס את בית ישראל בליבם, גם על הלב, גם על המחשבה, כן נאנשים. אמר ואחר ביעקב, ההוא בעבודת כוכבים הוא דכתיב. זה מיוחד לעבודה זרה, דאמר מור, החמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה. אז זה משהו מיוחד בעבודה זרה, מאחר שהוא כל כך חמור. אולה אמר, עכשיו אנחנו סימנו לפני כמה שורות, לפני ארבע שורות, משולש עם מספר רומאי אחד, וכעת משולש מספר רומאי שתיים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו מאירים שני הסברים לפסוק הנני מביא וכולי פרי מחשבותם. זה הפסוק שראינו בסוף הבריתא מקודם, הנני מביא אל העם הזה רעה פרי מחשבותם. אז ראינו התייחסות ראשונה לזה, שזה מדובר במחשבה שעושה פרי. אולה אמר, אנחנו ממשיכים בגמרא, ורש"י כותב, אולה אמר הדכתיב פרי מחשבותם בעובר ושונה. נמשיך ברש"י בתור הקדמה לגמרא, זה מדובר באדם שעבר עבירה ועוד פעם עשה אותו עבירה, כתיב, כי הדר מהרעיר לעשות אדם כזה שחוזר על עבירה מסוימת, כשהוא רק חושב עליו מצטרפת למעשה, ואפילו לא עביד לה, גם אם הוא לא מבצע את עבירה כאן בשלבים המתקדמים, גם אם הוא לא עושה עוד אחרי שהוא כבר עשה כמה פעמים, זה שהוא לא עשה אין חזרתו לשם שמיים, אלא שהוא צריך לה, כי דרב הונה תיאמר, נעשה לא כאתר. עכשיו הגמרא, אולה אמר, הפסוק שממנו היה נשמע שעל מחשבה אדם כן נענש על מחשבה רעה, ולמר כדרב הונה, מבוסס על הכלל של רב הונה ויאמר רב הונה, כיוון שבא אדם עבירה ושנה בה, אנחנו נדלג על המילים בסוגריים, נעשית לא כהתר. ואז כפי שרש"י אמר, המצב אצל אדם כזה, כשהוא חושב, ואפילו לא מבצע באותם שלבים המתקדמים, הוא נתפס גם על המחשבה. בתוך הסוגריים, לשון שאינו מדויק, נקרא אותו עכשיו, כיוון שאדם, אמרנו, כיוון שעבר אדם עבירה בשנה הבאה, הותרה לו. זאת אומרת, זה מותר לו. אז זה תמוע, הותרה לו. בגלל שהוא חוזר על עבירה, זה הופך להיות מותר? סלקה, הותרה לו, סלקה דייתך, אלא נעשית לו כהתר. בעיניו זה כהתר. ואז, כפי שאמרנו, אם הוא רק חושב עוד פעם לעשות את עבירה, גם אם הוא לא מבצע את העבירה בפועל, הוא יענש על ההרהור, על המחשבה הזאת. בשוליים, תחת הכותר נושא, כתבנו, עבירה בסתר. אדם שיצרו מתגבר עליו. הגמרא, אמר רבי אבהו משום רבי חנינא, נוח לו לאדם שיעבור עבירה בסתר ואל יחלל שם שמיים בפרהסיה. שנאמר, ואתם בישראל, כה אמר השם, איש גילוליו, לכו עבודו, ואחר, ואין, ואם אינכם שומעים לי, ואת שם קודשי לא תחללו. זה קורה בפרהסיה. אז כאן בפסוק קוראים ש... איך אומרים, מה לעשות? הוא במצב כזה שיצרו התגבר אליו, שיבצע את עבירה, אבל שלא בפרהסיה, שלא לחלל שם שמיים. ועוד בנקודה הזאת, אמר רבי אלעאי הזקן, אם הוא רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שאין מקים אותו, וילבש שחורים, ויתכסה שחורים, ויעשה כמו שליבו חפץ, ואל יחלל שם שמיים בפרהסיה. אנחנו נסתכל ברש"י, ילבש שחורים, שלא יראה עצמו בכבודו, אלא ירח לבבו בכך. וגם אם יחטא, אין אדם נותן לב לפי שאינו חשוב ביניהם לפי לכך, לכן ילבש שחורים. על מה שאמרנו, הגמרא שואלת. איני, מה, כך יש לנהוג, ואת עניה, כל שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם. מה היא? יש כאן שתי דעות, מה זה לא חס על כבוד קונו. רב אמר, זה המסתכל בקשת, אותו קשת בשמיים. אנחנו לא ניכנס לעניין הזה, יש דברים עמוקים. אבל מה שנוגע יותר אלינו, זה רב יוסף אומר, זה העובר עבירה בסתר. אנחנו גם בגמרא, בדף למד, א', ראינו מימרה של רבי יצחק, שם כתוב, אמר רבי יצחק, כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה, שנאמר כה אמר השם השמיים כיסי והארץ אדום רגלי. בכל אופן, אנחנו רואים שאין לעלות על הדעת לעשות עבירה בסתר. אז וכאן אנחנו אומרים שאם כבר שיעשה את עבירה בסתר, אבל רק לא יחלל שם שמיים בפרהסיה. הגמרא עונה, לא קשיא, אין סתירה. הדמצי קייף ליצרי, הדלא מצי קייף ליצרי. אם הוא במצב כזה שלא יכול לכפוף את יצרו, כל כך התגבר עליו, על זה אנחנו מדברים כאן, שילך למקום שלא מכירים אותו וכו', רק שלא יחלל שם שמיים בפרהסיה. אני צריך לציין שיש גישה אחרת, וזה נמצא בתוספות, ויעשה מה שליבו חפץ, פירוש רך, חס ושלום שהותר לו לעבור עבירה. אלא כך אמר רבי אלעאי, יגיעת דרכים ואחסנאות ולבישת שחורים משברים יצרה ומונים אדם מן העבירה. אבל יש לציין שיש חולקים על זה, אלא כמו שהגמרא אמרה באופן פשטני, שבאמת ילך עד הסוף. אנחנו חוזרים לגמרא. תנן התם, אין מקיפים, לשון כמו שבמקולת קונים בהקפה, אין מקיפים בחילול השם, אחד שוגג ואחד מזיד. מהי אין מקיפים? אמר מוזיטרה, שאין עושים כחנווני. כמו שאמרנו מקודם, במקולת, חנויות מסוימות, אדם אומר למוכר, תרשום, שאין לי את הכסף עכשיו, אבל בהמשך החובות יצטברו ואני אשלם את הכל בבת אחת, אבל לא היום. אומר רש"י, אין עושים כחנווני כשמדובר בחילול השם, המקיף לאדם פעמים רבות וגובה כל הקופותיו יחד, אין עושים כך מלמעלה למחללי השם אלא נפרעים מיד. זה הסבר אחד, והגמרא ממשיכה, מורו ברי דרב נאמר לומר, שאם הייתה שקולה, מכרעת. אם יש אדם שהוא חצי זכאי, חצי חייב, הוא כזה שוויון בין העבירות והמצוות, אבל בצד העבירות יש חילול השם, זה מכריע את הכף לחובה. ונחשב רשע. תנו רבנן, לעולם, ואנחנו ממשיכים לעמוד בית, יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי. עשה מצווה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכות, אבל עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה, שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, בשביל חטא יחידי שחטא עובד ממנו טובות הרבה. אבל עוזר רב שמעון אומר, לפי שעולם נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר רובו, ושוב פעם ניקח אותו דבר בחשבון, שמדובר על כך שאדם יראה את עצמו חצי זכאי וחצי חייב, אז לאור דברי רב עוזר רב שמעון, עשה מצווה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לקו זכות, אבל עבירה אחת אוי לו שיחי את עצמו ואת כל העולם לקו חובה, שנאמר וחוטא אחד וכולי, אמרנו, ציטטנו את זה מקודם, יאבד טובה הרבה, בשביל חטא יחידי שעשה זה עבד ממנו ומכל העולם טובה הרבה. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפילו צדיק כמו כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונות, שנאמר צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מסכים לו שוב ראשו, שנאמר ורשעת רשע לא ייקשב בה ביום שובו מראשו. הגמרא שואלת, דיברנו על צדיק שמרד, ואז ואמרנו שאפילו אם צדיק גמור וכו', הוא לא ינצל ביום פשעו. שורת הגמרא, ונהווה כמחצה עוונות ומחצה זכויות. עד עכשיו הוא היה רובו צדקה, צדיק, רק בסוף אז הוא מרד. למה שלא בכל זאת יחשב חצי זכאי חצי חייב? למה אתה אומר שהוא איבד את הראשונות? אמר ריש לקיש, בתואה על הראשונות, שהוא מתחרט על הראשונות. ואני ראיתי שזה לא רק במחשבה, כי כבר אמרנו שמחשבה אינה מצטרפה למעשה, אלא הוא תואה על הראשונות וגם פעל בצורה כזו וגם עבר עבירות בסוף. כך מובא בשם הרב אלישיב זכרון לברכה בספר הערות של רב אלישיב. המשנה, ואנחנו הדגשנו עם מעוין הביטויים כל שישנו וכל שאינו. המשנה, כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ, לא במהרה הוא חוטא. שנאמר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, אינו מן היישוב. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, טעם שצדיקים סובלים איסורים בעולם הזה ורשעים נהנים בעולם הזה. הגמרא, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, למה צדיקים נמשלים בעולם הזה, כלומר בקשר לאיסורים שמהם הם סובלים, לאילן שכולו עומד במקום טרה ונופו, הנוף הוא ענפים של האילן שהם ביחס לאילן בכללות הוא מעט ממנו, נגיד ענף אחד ונופו נוטה למקום תומה, נקצץ נופו כולו עומד במקום טהרה. כך הקדוש ברוך הוא מביא איסורים על צדיקים בעולם הזה, הוא נפרע מן מעט האבונות שבידם כדי שיורשו העולם הבא, שמה והיה ראשיתך מצער ואחיתך ישגה מאוד. ולמה רשעים דומים בעולם הזה בטובה שהם נהנים ממנו? לאילן שכולו עומד במקום טומאה ונופו נוטה למקום טהרה. גם לרשעים יש מיעוט זכויות. נקצץ נופו, זה הכוונה שמקבלים שכר על מיעוט הזכויות שיש להם, אז אחרי שנקצץ נופו כולו עומד במקום טומאה. ככה הקדוש ברוך הוא משפיע להם טובה לרשעים בעולם הזה, כדי לטורדן ולהורישן למדרגה תחתונה, שנאמר יש דרך ישר לפני איש ואחיתה דרכי מוות. אנחנו נסתכל ביחד ברשי, יש דרך ישר לפני איש, כשרואים הרשעים שלוותן נראית דרכם בעיניהם ישרה, ואחיתה של אותה שלווה הזמנת דרכי מוות הייתה. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, תלמוד גדול או מעשה גדול. הגמרא, הוא כבר היה בטלפון זקנים מסובים בעליית בית נצא, זה שם מקום, שם איש, והיו יושבים באותה עלייה בלוד. נשאלה שאלה זו בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול? נהנה רבי טלפון ואמר מעשה גדול, נהנה רבי קיבה אמר תלמוד גדול. נהנו כולם ואמרו תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. נציין שהריטב"א אומר בעניין תלמוד גדול, בגלל שבלימוד תורה יש לך את שניהם, יש לך את הלימוד שהוא עצמו מצווה, וגם מה שאמרנו עכשיו שהלימוד מביא לידי מעשה. יש להוסיף שאדם שעושה מה שבעיניו נראה מעשה טוב, מעשים טובים, ללא רקע תורני על כך, בסופו של דבר המעשה יכול להיות קלוקל. אני אתן דוגמה. אדם חושב שזה טוב לבקר חולים, אז הוא הולך לבקר חולים חופשי, אבל הוא לא למד את הסוגיות, למשל במסכת נדרים שמתייחסים לעניין ביקור חולים, שיש מחלות מסוימות שעדיף לחולה שלא יבוא, כי עצם הופעת אנשים יכולים להיות בושה עבור בגלל המחלות השונות שממנו הוא סובל, בלי להיכנס לתיאורים גרפיים, כל אחד יכול לדמיין לעצמו. או אדם שרוצה לגמול חסד בנתינת צדקה, אז הוא קורא לחבר שלו, שמעתי שפשט את הרגל, כך 1,000 שקל על חשבוני. הכל טוב ויפה, אבל אתה גם ביישת אותו פה בזמן, אז עשיית חסד הוא לא דבר של מה בכך, הוא לא עניין רגשי. חסד מבוסס על איך לבצע את החסדים. לכן אנחנו אומרים פה תלמוד גדול, שהתלמוד מביא מידי מעשה, זאת אומרת איך לבצע את המעשה, וכמובן חשיבות עשיית מעשה. אנחנו במסגרת השיעור שלנו לא ניכנס כעת לתוספות בראש העמוד, אבל אני רוצה להמליץ בחום שכל אחד ינסה לעבור בדברים. אבל מה, בסיום התוספות אומר דבר שהוא בעל חשיבות רב, והוא אומר שגם לאור מה שאנחנו אומרים תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה, אומר תוספות, אבל אדם שלמד כבר, המעשה טוב יותר מלימוד. כל אחד כמובן מוזמן להעמיק בדבר, אבל אני יודעתי הדבר הזה יכול להסביר תופעה שרואים אצל מספר גדולי ישראל, גדולי תורה, שרמת הזמן שהם בפועל יושבים ועוסקים בתורה הוא, נגיד, הוא פחות ממה שהיו עושים, היו עוסקים בצעירותם, וזה בגלל שהם הגיעו לרמה הזאת שהוא למד כבר, הוא למד כל כך הרבה, אז מצפים ממנו לעסוק במעשים. ותודות לכך יש גדולי תורה שבזכותם, בזכות הפעולות שלהם, מחזיקים מוסדות תורה, מוסדות חסד וכדומה. אבל אני חוזר ואומר, על פי הגמרא כאן, כל זה נכון לאחר שלמד. אבל לגבי רוב רובנו אנחנו לא במדרגה הזאת, ולכן יש להדגיש שתלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. תניה, ממשיך הגמרא, רבי יוסי אומר, גדול תלמוד שקדם לחלה, הפרשת חלה, שזה כמובן מצווה מעשית, 40 שנה היה מתן תורה. מתי התחילו לנהוג לקיים מצוות חלה? מיד בכניסתם לארץ. אז עבר 40 שנה, אז תלמוד קדם למצווה הזאת 40 שנה. לתרומות ולמעשות 54, כי מיד בכניסה לארץ לא היה חיוב להפריש תרומות ומעשות, זה חל רק עבור 14 שנה של כיבוש וחילוק הארץ, ירושה וישיבה, שזה לקח 14 שנה, ואז התחילו להתחייב להפריש תרומות ומעשרות. לשמיטים 61, אחרי אותם 7 שנים שהזכרנו עכשיו שחלו בנקודת הזמן של 54 שנים אחרי מתן תורה, אז התחילו תרומות ומעשרות. עכשיו נתקדם 7 שנים, אז התחילו לשמור שמיטה, אז 54 פלוס 7, זה אומר שתורה קדם לשמיטה 61 שנים. ליובלות 103, יובל כידוע זה פרק זמן של 50 שנה, ואז בא יובל, זה כרוך בשחרור עבדים ויש איסור עבודת קרקעות. אז אם אמרנו שהתחילו תרומות ומעשרות, שזה תחילת סבב השמיטות ב-54 שנה אחרי מתן תורה, נוסיף לזה עוד 50 שנה, ואז הגמרא אומרת שמתן תורה קדם ליובלות 103, אבל זה לא מסתדר עם החשבון. 103, 104 הוויין, כי אמרנו ב-54 אחרי מתן תורה התחילו מעשרות פלוס 50, זה 104. אז הגמרא עונה, למה אמרנו 103? כסבר יובל מתחילתו הוא משמת. הדינים הקשורים ליובל לא בסוף שנת היובל, אלא בתחילת שנת היובל. זה היינו מיד אחרי שנת ה-49, ונכנס שנה ה-50, אז מתחיל דיני יובל. אז בעצם החשבון יהיה כמו שדומה למה שאמרנו מקודם, 54, אז התחיל החשבון של יובל, פלוס 49, אז 54 ו-49 זה 103. מה שאמרנו 49, הכוונה אחרי שנת 49, מיד בתחילת השנה 50, חל דיני יובל, ולכן החשבון 103. וכשם שהלימוד קודם למעשה, כך דינו קודם למעשה. כדרב אמנונה, דיאמר רב אמנונה, אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה, שנאמר פותר מים ראשית מדון. נסתכל ביחד ברש"י. תחילת דינו ליום הדין, תחילת תביעות שעליו, בפני מה לא עסקת בתורה. פותר מים, ממשיך רש"י, הפורק עול תורה. מים, עוד מעט רש"י תגיד שזה תורה, הוא פותר, פותר מים, פורק מעצמו עול תורה, ראשית מדון, הוא תחילה דינו, ואין מים אלא תורה, דכתיב אוי קוד סמי, לכו למים. אנחנו חוזרים לגמרא, וכשם שדינו קודם למעשה, כלומר, מעשים, מצוות, מצוות מעשיות, הדין על תורה קודמת לזה, כך שכרו קודם למעשה, שנאמר, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים ירשו בעבור ישמרו, ישמו, אנחנו דרשנו בדף למד זין, המילה תשמעו זו משנה, אז ישמעו זה משנה, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו, ינצורו מה שאומר יקיימו, זה המעשים. ראינו במשנה, כל שאינו לא במקרא ולא במשנה וכולי, אינו מן היישוב. בשוליים כתבנו תחת הכותרת הזה, בגנות מי שלא לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ. הגמרא, אמר רבי יוחנן, הוא פסול לעדות. אומר רש"י, הוא פסול לעדות, כיוון שאינו מן היישוב, אין מקפיד על עצמו ואין לו בושת פנים. ועכשיו בהמשך הגמרא אנחנו נראה, וכן האוכל בשוק, הוא ואין מקפיד על כבודו, אינו בוש לזלזל בעצמו ולהיפסל. וזה המשך הגמרא, תנו רבנן, האוכל בשוק, הרי זה דומה לכלב, ויש אומרים פסול לעדות. אמר רבי דיבר אבין, הלכה כיש אומרים. דרש בר כפרה, רגזן, כעסן, אנחנו נמשיך לתפמם א', לא עלתה בידו אלא רגזנותה. רש"י כותב, לא עלתה בידו בשכרו, אלא כחש בשרו ברגזנותו, לא נסתכל כלום. ובניגוד לזה, ולאדם טוב, מתאימים אותו מפרי מעשיו. וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, המילה הבאה, לשון נדר, דור, לשון לדור נדר, דור הנאה ממנו. אל תקבל שום הנאות ממנו, מאדם כזה, שנאמר, ובמושב ליצים לא ישב. מושבו, מושב ליצים. נעזר ביחד ברש"י, שנאמר, ובמושב ליצים לא ישב, וזה שאינו באחד מאלו, לא במקרא, לא במשנה, לא במעשים טובים, במה יתעסק אם לא בליצנות? והפסוק מזהיר בתחילת ספר תהילים, ובמושב ליצים לא ישב, אל תשב. ולאור זה הגמרא אומרת, מי שלא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, דור הנאה ממנו. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק ראשון של מסכת קידושין, פרק שביחס לאורך המסכת זה בעצם נקודת המחצה החצי של המסכת, פרק ארוך, 40 דפים, ובעזרת השם בשיעור הבא נתחיל את מחצית השנייה של מסכת קידושין. עד כאן שיעורנו להיום.